אנחנו בפרשת ועירה, בפרשת בו, יש נושא שעלה ככה המנהג, אם נזכה שהשיעור פרשת שבוע בפרדס חנה ימשיך, אז השיעור זה הרמה להנחתה לשיעור הזה. אנחנו מדברים שם, יש שאלות שאלות שם, אז לפעמים אנחנו זוכים לענות עליהם פה. אחת השאלות, היא מופיעה פה בפסוקים, זה מה יש לקדוש ברוך הוא להרביץ למצרים, ועוד יותר מזה, מה יש לו להרביץ לטבע של המצרים, לחיות שלהם, ליאור, לשדות. זה נורא לא אקולוגי.
נכון.
כן, זה ממש פרשה לא אקולוגית. אז הוא אומר פה בפסוק י' ד', כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך, ובעבדיך ובעמך, ועבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, כי אתה שלחתי את ידי, ואח אותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. אז קודם כל הוא אומר, אני רוצה להראות לך את הכוח שלי, וכדי שיספרו את השם שלי בכל הארץ. בצורה קצת גסה, זה נשמע לא טוב. זה מה, זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להראות לך שאני גבר, ושכולם ידעו מי אני. זה כמו זורו, משאירים זד כזה, אז שם השאירו יוד קי וב קי, חתום על הדלתות, כולם יודעים מי גיבור. תראו גם בפרק יוד, תדלגו קצת. עוד קצת. עוד, בפרשת, תחילת פרשת בו, עוד עמוד אחד, הנה פה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אז פה גם יש עוד תוספות. אחד, שהמטרה היא לשים את האותות בקרבו. וגם כדי שתספר לבנים שלך מה אני עשיתי למצרים, ואת האותות, וידעתם, אז גם בשבילכם, בשביל עם ישראל, שידעו לעתיד שזה השם. אותות, איך מתרגמים? כן, אבל פה זה, כל שאלה כזאת זה דורש דיון איך לתרגם את זה. כי למשל, כתוב בשלה הקדוש בעוד מקומות שזה, יש פה רמז גם לשים את האותיות. אז אותות, באופן כללי זה ניסים, זה, כן, אבל גם שבת נקראת אות, גם תפילין נקרא אות, שרואים, אז יש סימן. כן. תמיד תסבוכת לתרגם. זה תמיד עושה ככה. אבל בסדר. מנסים.
אולי עוד מילים, עוד מילה בעברית, או השורש של המילים, זה עוזר לי.
כן, אז
זה עוזר לי קניותון, לא?
איתות, זה איתות. כן, לשים אותות, אותות ומופתים. בכל אופן, עוד זה משהו שרואים ומבינים ממנו משהו. כמו, תדמייני תפילין. כן, תפילין זה אות, או שבת, אנחנו אומרים, אות היא ביני וביניהם. אבל מה שעוד יותר קשה פה, כמובן, זה הכבדתי את ליבו. אתה רוצה להראות את האותות, אתה רוצה שיספרו בעם ישראל לדורות, אתה רוצה שיהיה לך שם בכל הארץ, אבל פרעה לכאורה, הוא לא יכביד את ליבו, הוא ישחרר אותם לפני זה, אז הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה, עושה את הלב של פרעה כבד, בשביל שהוא יוכל לתת מכות, בשביל ש... אז זה קצת קשה, לא יודע אם יש תשובה טובה לזה. כל התשובות בסוף הן נשארות, לא יודע אם הן מספיק טובות, אבל זה לא רע. אנחנו ננסה לתת קצת איזה כיוון. אבל אני חושב שעצם השאלה צריך לשים אותה. כי בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני אומר, הילד, אחד הילדים שלי, סיפרתי לו את סיפור יציאת מצרים, אז הוא נורא היה מתוסכל שהם לא מתים. כל פעם הקדוש ברוך הוא שולח עוד פעם מזה, ואומר, אבל אני רוצה שהם ימותו. אז יש משהו ככה בריא של ילד, אני חושב, הוא רוצה שהרשעים ימותו. אנחנו כבר, למה להרביץ? למה אתה לא מדבר איתו? תראה איזה... ואחד בפרשת שבוע ביום רביעי אמר, בל נשכח שמדובר במישהו שלפחות לפי המדרש שוחט תינוקות חיים ועושה אמבטיות באדם שלהם בשביל להירפא מהצרעת שלו. אז יש איזה משהו נורמלי לרצות להרביץ להם קצת. אבל אבל בכל אופן, אז נגיד שאנחנו מבינים את האינטרס לתת מכות לפרעו. וגם שם יש לנו קושייה, כי כתוב בספר יחזקאל, כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הפואנטה של הקדוש ברוך הוא רוצה שתחזור בתשובה, לא שתמות. ותמיד המכות נועדו להחזיר אותך בתשובה, אבל לכאורה פה נראה שיש כבר, המכות הפכו להיות מטרה. ככה נשמע פה. בעוד שבדרך כלל אתה יותר מצפה שזה מופיע בפסוקים. שהקדוש ברוך הוא זה רק בדיעבד, ואם זה עוזר לצורך התשובה, אבל התשובה זה העניין, ההתעוררות. נכון, יש כמה מטרות, אבל עדיין, אז בסדר, אבל העיקר, השאלה מה העיקר בסוף, שפרעו יתעורר להכיר בהשם, נראה לי שזה סביר שזה יהיה המטרה המרכזית, וכל השאר, אם כבר הוא לא הכיר בהשם, אז זה לא נשמע ככה מפה, פה נראה שהקדוש ברוך הוא דואג, לכאורה, שהוא לא יחזור בתשובה, זה מאוד קשה.
כי הוא בעצם מכשיר ליציאת
מצרים,
הוא לא מטרה בפני עצמו.
מי?
פרעו.
זה קצת קשה, זה מה שאני אומר. אפשר להסביר ככה, אבל אם אתה זה, אבל זה קצת קשה עדיין.
הסיפור מסופר מנקודת המבט של עם ישראל, והתהליך והניסיונות שהם היו צריכים לעמוד. והעשרת המכות הם בעצם סוג של העמקה בעונש, שמראה להתנסויות שלהם, לכמה זה היה קשה, כמה יציאת מצרים הייתה קשה, כמה זה היה התמודדות מול מישהו שלמרות הכל לא, לא הוציא אותם. מבחינתי, בכלל אני לא רואה באופק את הרצון שפרעו יחזור בתשובה. הוא המכשיר של הסיפור.
לא, את לא רואה את זה בפסוקים. אני אומר, אני הופתעתי ממך לשמוע את התשובה הזאת, כי אז הקושייה עומדת. אז זה שאת לא רואה את זה באופק, זה לא אומר שזה, אלא הקושייה. זה, מה שאת אומרת זה קושייה, זה לא תשובה. או שבשבילך זה תשובה כבר.
בשבילי, זה תשובה. אז כל הסיפור זה
אז לכן אמרתי שאני מופתע לשמוע את זה. אני אסביר. סבא היה מקפיד לדייק איזה נקודה, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם.
נכון.
לא מלך היהודים. אז קצת קשה לקבל שיש מלך של ממלכה, שהוא רק מכשיר בשביל להחטיף לו מכות, בשביל להכשיר את יציאת מצרים. זה קצת קשה להגיד דבר כזה, אלא אם כן, אתה אלוהים יחידני כזה, ואז אין לך בעיות בכלל. אתה ברור לך שאלוהים הוא אלוהים שלך, וכל השאר הם רק הפרעה בדרך למשהו, אבל עם ישראל יש להם איזה תזה אחרת, שאלוהים הוא מלך העולם, לא מלך היהודים. ואז קשה לקחת נברא ולהפוך אותו רק, מילא שהוא, נגיד, שהוא משרת. נגיד שהוא...
כל מה שרבי נחמן דיברנו על לקרב גרים וככה. כאילו, ועם ישראל, העם
המבחר. זה רגע, זה מה שהתחלתי להגיד. אפילו תגיד, בסדר, קשה לך, לא נוח לך, זה עם עם ישראל בתור שזה לכבודו. ניחה. אבל לעשות התעללות כביכול או מכות בשבילי זה משהו אחר. ניחה, תגיד, בסדר, נגיד, אפילו. לא בטוח שגם זה צריך להבין ככה, אבל אפילו תגיד, פרעו הוא נועד לשרת את ההופעה של עם ישראל. בסדר. אבל זה לא אותו דבר כמו לתת מכות ולהחריב לו את כל המדינה בשביל לשרת את עם ישראל. זה משהו, זה סרט אחר, זה כבר הרבה יותר מרחיק לכת מאשר להגיד עם ישראל, זה הדברים לכבודו. ועדיין אני אומר, גם על זה קשה. זאת אומרת, צריך עוד איך להבין את המושג של ההתפארות וישראל.
וכל העמים שאנחנו מצווים.
הנה הכי רמי, אז על כל זה צריך להקשות.
להרוס, עמלק, עניינים.
אז על כל זה צריך להקשות.
אוקיי. אני פשוט מתפלאה על העיתוי שזה מופיע פה. כאילו, דווקא לי זה נראה, מתוך איך שמספרים את התורה של עם הנבחר, זה חלק מהאג'נדה, פה ופה, ופה זה היה מכשיר בידי עם ישראל, ופה זה היה מכשיר בידי עם ישראל, ופה זה מכשיר בידי עם ישראל.
בסדר, אין בעיה. אתם הימנים, זה קצת בעיה איתכם, אבל אנחנו פה השמאלנים, אז... לא, בסדר, אני אומר, הלוואי, יש אנשים שזה מאוד פשוט להם, זה כמו שאת אומרת, מה השאלה? פרעו זה רשע, צריך להרביץ לו כדי להופיע את עם ישראל, אין בעיה. אני אומר, בלי את הדברים מכיוון אחר. זהו, אז אני רוצה לחזק אותך, להעמיד את זה עדיין כקושייה שדורשת פתרון, ואם תראי, את תראי שהמפרשים מוטרדים מזה, ואם מפרשים כותבים הרבה, כדי להסביר את זה, זה סימן שזה קושייה לפחות, והם רואים צורך להסביר את זה איכשהו. אז זה כבר אומר הרבה. על הנושא הזה של ואני אחזק את, אני אכפדתי את ליבו, אין פרשן אני חושב שמכבד את עצמו שלא שפך קצת דיו על זה. זה, איך אפשר? כן?
אפשר להוסיף שהקדוש ברוך הוא אומר למשה כמה פעמים, בוא אל פרו. סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא אצל פרו.
כן.
או במקום של פרו.
בסדר, זה...
אבל זה כדי לזכור שהמרכז, המרכז זה אצל פרו. יש גם לך אל פרו, אבל אחרי זה זה בוא אל פרו. יש פה התעסקות.
טוב, אפשר להגיד ככה, כמובן שבפשט אפשר לפרש אחרת, כן, אם זה היה רק נקודתית הבוא, אז אפשר לפרש בוא, בוא ביחד נלך נקרא לו את הצורה.
אבל נהיה שם.
כן, נכנסים. מה שכן ברור, שצריך לשים לב לזה, שהקדוש ברוך הוא חשוב לו להתדיין עם פרעו איכשהו. זה כן ניכר לעין, כי אחרת, למה הוא צריך לבקש את אישורו? יאללה, יוצאים. איך אומרים באסטריקס? בדיוק ראיתי אסטריקס באחוזת האלים. איך אומרים? נכנסים, נותנים מכות, הולכים. כמו אובליקס, מה הבעיה? אני לא מבין. למה צריך לדבר איתם, לדבר עם פרעה, לשכנע אותו שמותר לצאת? שתיים, משה רבנו, כשהוא מסנגר על חטא העגל, הוא אומר, מה יגידו מצרים? והקדוש ברוך הוא שומע את הטענה הזאת. מה יגידו, מה יאמרו מצרים? והוא אומר, קראנו בפרשת בו, למען ספר שמי בכל הארץ, זאת אומרת, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, יש עניין שאפילו, שהגויים יכירו בשם השם, ויש אפילו בנבואות לעובדו כולו, שכם אחד, שכולם יעבדו את השם, זה לא שיש, אפילו, זה לא שיש איזה מינם ישראל, וכל השאר זה צריך לדרוך עליהם בדרך ל... אבל לפעמים זה יכול להישמע ככה, אני אומר, ומי שאין לו קצת נטיות רכות לב, אז הוא מאוד נהנה מסיפור המכות, וזה בכלל לא קושייה בשבילו העניין הזה. אני בכל זאת גדלתי במקום מסוים, והאנשים שבאים לשיעורים שלי, יש להם את השאלה הזאת, אז נרחיב בכל זאת. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אם אתה זוכר רגע, הוא בורא שמיים וארץ. כל העסק הזה זה בריאות שלו. והוא מסתכל על כל דבר, והוא אומר, וירקי טוב. בסדר? אי אפשר לקבל בכזאת פשטות שאתה תיכנס ותזרע חורבן והרס בכל הבריאה בלי שזה סימן שאלה בכלל. ובצורה דומה, אם תלכו לראות במבול, השאלה נמצאת גם שם. שהקדוש ברוך הוא הנני משמידם את הארץ, זה בערך הלשון, אז גם שם המפרשים, אבל מה חטאה הארץ וכל החיות אם האדם היה רשע? שם כמה וכמה תשובות.
אבל בכל בניין או נושא, יש בבניין יש מקום שאם אתה נופל במקום האלה, הכל נופל. ולא אכפת אם זה בברזל או בעץ או במי לעשות. צריך להגיע על הנקודה הזאת שהכל נופל. לפעמים זה אפשר, ולפעמים זה לא אפשר, והדרך יותר קרוב. פה אנחנו ממש, לפרו זה הנקודה של גם הגויים, אבל אנחנו יודעים אחר כך שזה, אם הוא נופל, הכל נופל.
פרו ניחא, אפילו אני מסכים איתך, למה הצמחים בשדה?
וגם העם
הבין
לפני שפרעה
הבין. כן, היהור. למה הנחלים היפים, למה להרוס נחלים יפים של הבריאה?
אתה עשית
השדה, הברד, החיות, דבר, ערוב. כן? אבל, ואני אומר, זה לא סתם שאלה. השאלה הזאת עומדת גם, אם תראו, טוב, אחרי זה תסתכלו בדף הזה, אבל זה עוד בתשובה כבר. אבל יש שם כמה וכמה מפרשים ששואלים, למה כשהקדוש ברוך הוא עשה את המבול, למה הוא השמיד גם את כל החיות והצמחים? זאת אומרת, זו שאלה שצריך לענות עליה, זה נבראים של הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שבכזאת קלות דעת.
כי הוא בכל רמה.
אני חושב שאם לא שואלים את השאלה הזאת, אז הדרך קצרה, לצערי, השבוע אשתי שכנעה אותי לראות סרטים על תעשיות הבשר והזה. אז הדרך היא לא רחוקה. כשזה ברור לך שהטבע הוא רק איזה מכשיר לדרוך עליו בדרך לעניינים שלך, אז זה לא רחוק. כאילו, כן, נו, מה הבעיה? מה, עץ. אבל יש גם הלכות, אפילו במצור, יש הלכות שאסור לכרות עצים בזמן מצור. אז מה עם הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא שומר על ההלכות האלה? בסדר, אתה רוצה להפיל את פרעה, למה אתה מחריב את כל המדינה, עצי פרי? יש ממש...
אז מה
התשובה? עשיתי לך חשק לשאלה, בסדר. לא יודע, השאלה יותר מעניינת. אני זה תמיד במסעדה יותר אוהב את המנה הראשונה מהמנה העיקרית. המנה הראשונה, השאלה יותר, זהו.
סליחה, הטבע הוא גם יכול לעבוד כביכול לאנשים מסוימים. למשל, ארץ ישראל לא נתן שום דבר כשהעם ישראל לא היה על האדמה. אז אפשר לחשוב שאם הטבע עובדת בשביל פרעה או אנשים אחרים, אז אולי יש איזה סוג של קשר, איזה ממלכה.
זה כבר סוג של תשובה. נגיד שאתה מתייחס לטבע לא כאל דומם לגמרי, למשל, הרמז לזה זה בקין והבל, כי פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כאילו שהאדמה שיתפה פעולה, היא בכלל פתחה את הפה כדי לקחת את הדם. שהיא הייתה אמורה, אם היא אדמה נורמלית, היא הייתה אמורה לעשות פור, לא רוצה את הדם הזה, כן. וכתוב שהאדמה תקיא את עם ישראל אם יהיה תועבה וזה. אז זאת אומרת, כן. אז זה כיוון אחד, ללכת קצת מיסטיקה, שהנבראים הם לא כאלה דוממים. כיוון הזה מופיע גם במבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז הם אומרים, זה נכון שהאדם היה ראש לבלגן, אבל גם החיות השחיתו את דרכם בעקבותיו. זאת אומרת, למשל יש את הסיפור על פרתו של רבי מאיר, פרתו של רבי מאיר שיצאה יוצאה ברשות בן קרנה, ויש את הסיפור על הפרה של החסיד שלא הסכימה לעבוד בשבת, עד שהוא אמר לה, זהו, מכרו אותך לגוי.
זה סיפור של הגוי שחזר, שהתגייר בעקבות הפרה שלו, רצה לעבוד אצלו בשבת.
כן, כן. אז יש לזה הרבה רמזים בפסוקים. כן, זה נשמע...
והגמלים של אברהם לא היו אוכלים מהשדות, כן, גם של האחרים.
זאת אומרת...
זה חינוך. גם בחיות.
אני חושבת, אני
אצליח
לחנך את החתולה
שלי,
לא
לאכול
בחצרות של
האחרים.
לא, חתולה לא, אבל כן
אולי. אז הנקודה הזאת שהטבע משתף פעולה, אז זה אפשרות אחת, שהאמת שגם הוא, כאילו, גם הוא פושע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שמופיעה במדרש, אם תראו פה ברש"י הבאתי לכם. יש עוד אחד. רש"י כאן, הבאתי לכם רש"י, אבל שהוא בעצם קיצור של מדרש שמופיע על המבול. מאדם עד בהמה, אף הם השחיתו דרכם. זו התשובה שלך. בסדר? התשובה השנייה, דבר אחר, הכל נברא בשביל אדם, כיוון שהוא קלה מה צורך באלו. אבל לא, אז אני רציתי להביא לכם מדרש יותר מבואר, שהוא אומר, משל למלך שעשה חופה, סייד אותה, קייר אותה, וזה, והכל היה בשביל החופה של הבן שלו. ואז הבן שלו חטא, לא יודע מה, והתבטלה החופה, נכנס המלך וקרא את כל החופה. כאילו הכל באמת היה בשביל להופיע משהו, ועכשיו שהוא לא מופיע, אז בשביל מה עשינו את כל החופה? אז זה יותר דומה לכיוון שאת אמרת, כן? שבכל זאת צריך לראות את הטבע כחופה למשהו. הוא נפלא, הוא טוב, הוא אהוב, אבל הוא בכל זאת תפאורה להופעה של האדם. ואז אם אדם אין, אז בשביל מה אני צריך את התפורה? זה במבול.
האדמה מתקללת בגלל חטא אדם הראשון.
כן. שם זה עוד כיוון אחר. בסדר, קודם כל בוא נבין את זה. שהנקודה הזאת, שהמשל, שניסיתי חופה, בחרתי מפיות, זה לא ש... זה רגישות כזאת. זה לא שאני מזלזל במפיות, או אני מזלזל באוכל. אבל יש איזה, זה הכל נהיה בדיחה אחת גדולה, אם החתן והכלה מבטלים את החתונה, אז מה זה כל המפיות? המפיות קיבלו את המשמעות שלהם מזה שהם היו המפיות של החתן והכלה. אם לא, הם חתיכת נייר. זה לא מעניין. כן. זה הכיוון הנוסף. מה שאתה אומר לגבי למה נתקללה האדמה בחטא האדם, אז יש בזה תשובה אחת שדומה למה שאמרנו, ותשובה אחרת. זה לא מהר מדי? אתם עוקבים? למה נתקללה האדמה? כתוב ארורה האדמה בעבורך. זה כבר עוד פעם שאלות קרובות של הקשר בין הטבע לאדם. למה נתקללה האדמה בחטא אדם הראשון? תשובה ראשונה, בגלל שהיא בעצם גרמה לחטא שלו. היא אפילו, זה לא שהיא הייתה שותפה אחריו, אלא באיזה מובן היא הקדימה אותו. היא עשתה את העץ העקום שהביא לחטא בעצים. אז כשהיא עשתה את זה עוד השאירו פתוח, אבל בסוף הסתבר שהעץ שלה יצר את הסיפור עם העץ שלו, אז היא כבר נהנשה על מה שהיא עשתה במקור.
העץ העקום שהפרי לא כן. עוזר.
באופן כללי, זה בעיה עם עצים.
אם זה החלטה של, של האדמה לעשות משהו אחר, זאת אומרת שיש לה בחירת חופשית. כן.
עכשיו, יש הסבר אחר במדרש, שפחות מוכר, למה מקללים את האדמה, כשאם יוצא איזה מישהו פושע, אז אומרים ארורה, האמא שהעניקה אותו. זאת אומרת, זה לא שהיא פושעת או רשעה, אבל יוצא בסוף שהיא גידלה את הפושע הזה. אז זה הכוונה, ארורה האדמה בעבורך. ולא לקחת אישי אמהות, בלי אשמה, בלי זה. זה לא, אל תיכנסו לשם. כבר אני רואה את גלגלים מתגלגלים, לא. אז אוקיי, אז עכשיו אני רציתי ללכת לכיוון קצת אחר. שאני חוזר רגע, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא ברא שישה ימים את כל עולמו הנפלא. יש תורה ברמי נחמן שהוא אומר שבכל מאמר ומאמר של הבורא מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל דיבור, כל מאמר, כל דבר בבריאה מגלה את כבוד השם. אז זה כבר כיוון אחר מכלי. זה לא מפ... אפשר להגיד שזה מפית בחתונה, אבל זה מפית מסוג אחר לגמרי. שכל דבר בבריאה יש לו איזה גילוי של השם בתוכו. הוא בעצמו. ולכן יש חשיבות לכל חלק בבריאה בפני עצמו, עוד רגע לפני שאני שם אותו בתור כלי למשהו. ואפילו עד כדי כך שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את אדם הראשון, אז ראינו במדרשים שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם כל מה שהוא עשה בכל יום ויום ושאל אם כדאי לברוא את האדם. במובן הזה שזה לא שהוא עובר מעל הטבע ומעל הנבראים ויאללה, אני עושה עכשיו את האדם ואתם תשתקו, אלא כביכול הוא היה מחויב להתייעץ איתם, ככה אומר המדרש. שאם הם לא היו מסכימים לברוא את האדם, אז הוא לא היה בורא אותו. ככה יוצא. שאם השמיים והארץ היו מסרבים, או השמש, או הדשא, או לא יודע, מישהו שם היה אומר, אני לא רוצה לברוא את האדם, אז לא בורא אותו.
אבל היה את המלך של האמת.
אז זה מדרש אחר. רוצים שנקריא לכם את זה. כי...
זה הסיבה, זה לא המלך.
את אומרת זה נכון, אבל יש פשוט כמה וכמה מדרשים שמסבירים מי זה נעשה אדם. אז אחד מהתשובות זה המלחמה בין המלאכים ושזרק את מלאך האמת. אבל יש תשובה אחרת על נעשה אדם.
לא, זה לדוגמה שהוא אומר לא נעשה, זה
הוא עושה. כן, כן, אבל זה פשוט, יש מדרש אחר. יש לפעמים כמה מדרשים שנותנים כמה תשובות שונות על אותו עניין. הנה, טוב מאוד. אז יש פה שאלה, במי הוא התייעץ? אז הוא אומר, רגע, הנה, בשעה שבא לברות, נעשה אדם, במי נמלך? במי הקדוש ברוך הוא התייעץ? זה בראשית רבה, פרשה ח' סימן ג'. רבי יהושע בשם רבי לוי אמר, במלאכת השמיים והארץ נמלך. ורבי שמואל בר נחמן אמר, במעשה כל יום ויום נמלך. עם מי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר נעשה אדם? דעה אחת זה המלאכים, אבל רבי יהושע בשם רבי לוי אומר לא במלאכים, בשמיים והארץ. ויש, או בכל מלאכת השמיים והארץ. ורבי שמואל בר נחמן אומר במעשה כל יום ויום. הלך שאל את מה שנברא ביום ראשון, אמר להם נברא אדם? אמרו לו כן. הלך שאל מי שנברא ביום שני, אמר להם נברא אדם? כן או לא? אמרו לו כן. לפי מה שאני מבין, המשמעות של המדרש הזה היא אומרת שהם מבינים שיהיה קשר אחר כך בינם לבינו. זה כמו לשאול את האדם אם הוא רוצה אישה. הרי אחר כך יהיה עניינים, נכון? אז שואלים אותך לפני. זאת אומרת, ברגע שהם מסכימים, הם מסכימים לזה שהגורל שלהם קשור בשלו. אולי הנושא של המשרתים, אבל יותר חשוב הנקודה הזאת של...
כמו שהם אמא שאהבתה את הבן. שותפים לבריאה.
הם גם שותפים, אבל אני חושב, למה צריך לשאול אותם? טוב, גם בשביל שהם יסכימו להוליד אותו, אבל אני חושב בכיוון הפוך, להגיד, בשביל שהם יסכימו שהוא אחר כך יקבל ממשלה על כולם. אז חייבים, הם חייבים להמליך אותו, להסכים למלך הזה. כי אם המלך אחר כך הורס את המדינה, ואחר כך הם משלבים את המחיר של הרס המדינה, אז פה יוצא, ככה מתחדש לי עכשיו גם, שהאחריות שלהם היא בזה שהם בחרו בו. אתה אומר, מה אני אשם? אתה בחרת בו, אני שאלתי אותך. אם אתה רוצה אותו, כן או לא. אז זה...
וזה מה שמאפשר לשם אחר כך במצרים לקשור את הגורל של פרעה עם כל הטבע?
כל הבריאה. מרגע שנברא האדם באישור כל הנבראים, הוא לא סתם שואל אותם, כי זה לא כתוב פה במפורש, אבל המתבקש זה להגיד שהוא שואל אותם, והוא מסביר להם שהגורל שלהם יהיה קשור בשלו. ולכן, שיחשבו טוב לפני שהם אומרים כן. כן? ועכשיו, מרגע שנברא האדם והוא מקבל את הממשלה, הוא לא רק מקבל את הממשלה במובן של... אלא ממש, הוא הופך להיות המרכז בהסכמת כל הנבראים, אבל מרגע שהם הסכימו, אז הוא המרכז. ואז אחרי זה הם הולכים אחריו. אפילו יותר מזה, כתוב בכמה מקומות, שהאדם כלול מכל הנבראים. זאת אומרת, זה לא סתם שהנבראים קשורים אליו, הם בתוכו. הוא, למשל, כתוב שהקדוש ברוך הוא אסף אפר מכל קצוות הארץ בשביל לברוא אותו. אז ממש מהאדמה, אבל מהשמש, מהזה, יש כל בתוכו את כל הנבראים.
יש כל הכסף,
זהב. תגיד לי, מיכל, זה חשוב שנאכל את הבהמות.
מה זה?
אנחנו אוכלים את הבהמות כדי שהם יהיו כלולים בתוכנו.
זהו, אבל לצערי הרב, אני באמת אומר, קשה לראות בין החזון העליון לבין מה שקורה שם בפועל, הוא די רחוק. הוא די רחוק. אז הולוואי, הולוואי ונזכה לאכול, אם כבר, לאכול משוחטים קדושים עם כוונה אמיתית ולא מתעשייה שכולה תאוות ממון. טוב, עכשיו, יש עוד נקודה שצריך לדעת על הנבראים. כתוב על המים שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, המים היו מהללים את השם. אבל בלי דיבור. היה להם כל אילם כזה של הלל, אבל בלי מילים, אבל הם עשו מנגינה כזה. שרו הלל, אבל בלי המילים. וזה היה נפלא, אבל הוא רצה, רצה שיר עם מילים. אז הוא ברא את האדם, אבל כשהאדם כבר הפסיק להלל ועשה בדיוק הפוך, אז הקדוש ברוך הוא התגעגע למהללים הקודמים שלו, אז הוא הציף את הכל בחזרה במים. שהם יחזרו להלל אותו. היה יותר טוב לפני שבאת. כן. ושהנבראים הם לא סתם איזה תפורה ריקה. כל אחד מהם מגלה את מלכות השם. תיאורטית, זהו, זה מה שאנחנו תכף נרצה להגיד. אבל, ופה זה מה שהתחדש לי, ושמחתי למצוא משהו דומה בשפת אמת, שעכשיו כל מאמר ומאמר בבריאה, הוא עקרונית מגלה את כבוד השם, אבל זה או שהוא מגלה או שהוא לא מגלה. זאת אומרת, כל הסתרה בעולם, נקרא עולם מלשון העלם, כל דבר שהקדוש ברוך הוא בורא בעולם, הוא מגלה אותו, אבל הוא גם מסתיר אותו. עכשיו כאן זה אחידה מה יקרה בפועל. האם הדבר הזה יסתיר את השם או יגלה את השם? עכשיו, אם הוא מגלה את השם, נפלא מאוד, הוא הפך להיות עוד גילוי, עוד משהו שמגלה את השם. אם לא, הוא עושה את העבודה הפוכה, אז הוא הפך כביכול להיות אויב של השם, כי הוא במקום לגלות אותו, הוא מסתיר אותו. זאת אומרת, כל דיבור בבריאה יכול לגלות את השם ויכול הפוך. זה הבחינה של הטבע. שהטבע, אתה יכול להגיד שזה מגלה את השם, אבל בשביל רוב העולם, זה מסתיר את השם.
אומרים שפרעו זה בלשון להפריע. פרעו
כן.
זה מפריע. כאילו, אז פרעו. הוא מפריע, כאילו, את
הגילוי
של...
אז זהו. אז בוא נלך עוד צעד אחד. גם אם את הולכת עם פרעו, גם פרעו, נגיד, באדמור מצטרשלה, עבודת הלוי, אז הוא בכל מיני מקומות דן בפרעו דקדושה ופרעו דקליפה. לבן דקדושה, לבן דקליפה. זאת אומרת, פרעו כשלעצמו זה לא דבר מפריע לקדוש ברוך הוא. כתוב ברמב"ן, כתוב בזוהר, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אין מילה בתורה שזה לא שם של הקדוש ברוך הוא. כולל?
פרעו.
כולל עמלק. כולל הכל. כל מילה שם זה גילוי של השם. אז מה אתה הולך להרביץ לגילויים שלך? אז זה עוד פעם, זה אותו נקודה כמו הטבע, שכל דבר הוא פוטנציאלית יכול להיות גילוי של השם. ויכול להיות הפרעה לגילוי השם. אז יש דברים שלכתחילה הם אמורים להיות ממש תורמים. ולפעמים בטעות הופכים להיות מפריעים. ויש סוגים של דברים אחרים שהג'וב שלהם זה להפריע ובזה הם מגלים את השם. והם לא בבסוטים שאתה מקשיב להם. הוא בא, מנסה לבלבל אותך, ואם אתה מקשיב לו הוא מאוד מאוכזב. כי הוא נברא בשביל לשרת את השם. אז אתה היית אמור לא להקשיב לו. ואם לא היית מקשיב לו, אז הוא עשה את העבודה שלו, הוא קירב אותך להשם. אבל אם הקשבת לו, אתה הפלת גם אותו. יצא שהוא הפסיד נקודות. כי הוא היה אמור לעזור לך לגלות את השם, הוא הפיל אותך, אוי ואבוי, הוא נורא מאוכזב.
הוא שיר איתנו, מתי אתה יותר חזק, הוא שמח ואנחנו שירים ביחד.
הוא מקבל שכר, והוא גם כן שר שיר, אומר, יפה, אני ניסיתי לשגע אותם, הם לא נפלו בפח, אז הם שרים שיר. משחרר אותו. כן, יפה מאוד.
מה שהרגשתי בכל ההצגה הזאת שחוזרת כל הזמן על עצמו, שמשה ילך לפרעה והוא ירגיש ככה ויעשה ככה וכל זה, אני הרגשתי שכל זה בשביל לצאת ממצרים. הרגשתי שלפעמים שאנחנו רוצים להשתחרר ממשהו, אנחנו לא בטוחים שזה משהו לא טוב לנו. כאילו, אז זה צריך ממש עד הסוף, עד הסוף, בשביל לראות שבאמת אין שום דבר.
זה מה שדיברנו פעם קודמת, נכון? זה ממש היה השיעור של פעם קודמת.
כן, אבל פה זה...
זה לצערנו, עם הפרסומות היום בחדשות, זה ממש חיזק את הכיוון של השיעור. שיש ארגונים שאתה חושב שאולי יש להם איזו כוונה טובה, ואתה מגלה שזה אוי ואבוי. אבל באיזה זמן חשבת שאולי הם קצת מתבלבלים, עד שגילית שהם לא מתבלבלים בכלל. אז... אז
בטוח בסוף
שקרה לצאת. אבל אז פה אני רוצה להגיד משהו אחר. יש לנו מצב שפרעו במובן הזה הוא ממשיך את הנחש בתור מלך הנבראים, מלך על כוחות הטבע. הנחש היה ערום מכל חיית השדה, ולפי גם איך שסבא קורא את התורה, הוא בכלל הוא השיא של הבריאה של הטבע. הוא המלך בין הנבראים, בין הנבראים הטבעיים. עכשיו, הנחש רוצה להוליך את הטבע למקום מסוים, או פרעו רוצה להוליך את הטבע למקום מסוים, ואם הטבע נענה לזה, או פרעו באמת הולך לכיוון הזה, יוצא שהוא מסתיר את השם. כן? אבל זה לא לכתחילה. לכתחילה יש אפשרות שהטבע יגלה את השם, ולא צריך להחריב את הטבע בשביל לגלות את השם. זה לא שיטה. עקרונית, הטבע יכול לגלות את השם, יכול להיות שותף בזה. מה שמתפתח לאורך הזמן, שיש כוחות שנוטים לגרום לזה שזה קורה הפוך, שהטבע מסתיר את השם. ואז יש אפשר, או שאתם מצטרפים למהלך, או שבשביל לגלות את השם, צריך לכאורה להחריב אתכם. שזה, יש בזה מידה של עצב, כי אז הלכה נקודה אחת, כאילו היה כוס שיכלה לגלות את השם, והיית צריך לשבור אותה. אז זה חבל, כי אם לא, הכוס הזאת הייתה מגלה את השם. זה, יש בזה צער. אז אני ככה התחדש לי לאחרונה שזה הכוונה ארורה אדמה. מה זה ארור לעומת ברוך? ברוך זה כשהדבר הוא מאפשר שיהיה שפע ויהיה אור. ארור זה שבמקום שהוא יגרום לשפע ואור הוא גורם הפוך. אז זה הכוונה ארורה. זה לא שאומר לה, וואה, רעה, את ממש גרועה. זה ככה לפעמים מבינים ארור. ארורה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מכיוון שככה עשית, האדמה הופכת להיות במקום תורמת לגילוי השם, הפוך. זה הכוונה ארור. מבינים מה אני אומר? אם דבר זוכה להיות חלק מהגילוי של השם, הוא ברוך. אם דבר הופך להיות הפוך, זה הוא ארור. בואו ניקח את זה רגע פנימה. יש לנו כל מיני כוחות בנפש. אז כל כוח שהוא מצטרף להופעה שלך בעולם, אז הוא כוח ברוך. אבל יכול להיות שהכוח הזה הופך להיות ארור וגורם לחבוט אותך במקום זה. אז זה אותו כוח. השאלה אם הוא ברוך או ארור. אז זה אותו, זה המשחק. אם הוא בתוך הסיפור או נגד הסיפור. כסף, כסף זה ברוך או ארור? תלוי, אבל זה העניין. אם הכסף הופך להיות מקום של הסתרה, אז הוא ממש ארור. אתה צריך להשליך את אלילי כספו ואלילי זהבו, כי הוא צריך לשרוף את האלילים האלה שעשו מהכסף, כי הרבה ב... מה? אחרי זה.
על האליל הזה.
של הכסף והזהב.
אז... אפשר לשיעור הבא היום. אחד פעמים.
יופי, אז בואו עכשיו נראה קצת שפת אמת שהוא אומר משהו דומה לזה, מה?
יש איזה משהו שאם יהיו משהו שהשתמשו לעבודה זרה, אם זה יהודי שהשתמש בזה, אי אפשר להחשב את זה, ואם זה היה גוי, יש דברים שאפשר לעשות אותם קשר אפילו כשהם היו לעבודה זרה, נכון?
אני לא מכיר כל כך את ההלכות האלה, אבל נשמע לי מצלצל לי מוכר.
כן, ואם יש איזה, אם יהודי משתמש בדבר אחד לעבודה, זה כבר בלתי אפשר, כי כאילו בתור היהודי יש איזה...
הוא עושה את זה טוטלי מדי. הוא לוקח יותר מדי ברצינות את העבודה הזרה. כן, כן, כן. אפילו הם לא לוקחים את זה כל כך ברצינות כמונו. אם אתה כבר נהיה אינדואיסט, אתה נהיה כל כך ברצינות.
היהודי, יש לו באמת תפקיד ממש מיוחד בעולם.
אז בכל אופן, על הדרך, כן נגיד את הנקודה הזאת שאני אומר, לא יודע אם הכי נוח להתעלם, אבל אי אפשר להתעלם ממנה, זה הנקודה, וזה חסימה בקש, ואנחנו, לפחות אני וחבריי קצת עדיני נפש, אני לא אוהב שהולכים להרביץ לפרעו בשביל לגלות משהו בבריאה וזה, אבל יש משהו שאני שוכח לפעמים לראות. רגע, אבל זה הוא זה שמשעבד אותך. אז אתה רוצה להיות הקדוש ברוך הוא, ולא נעים לך שנבראים יקבלו על הראש, אבל אז אתה שם, אז הנקודה עם, זה לדעתי, לעניות דעתי, חלק מעם ישראל נגוע מאוד במחלה הזאת, שהוא מסתכל על העולם מהנקודת מבט של אלוהים, ולא מנקודת מבט של נברא. ברור, אתה רוצה שלא יפגעו באף אחד אחר, ואין בעיה, אבל אתה פה למטה, אתה לא שם למעלה. אז שחרר קצת אחריות, תתנהג כמו נברא, לא כמו אלוהים. בסדר, שכמו, לא יודע, אני ראיתי איזה נקודה כזאת שאכפת לי מאוד מפרנסתו של פלוני. באמת אני רוצה שיהיה לו פרנסה, אבל רגע, אתה פה נברא, אתה גם כן צריך פרנסה, אתה צריך לחיות, אוקיי, בסדר, שם למעלה כשאתה בשעת התפילה, תתפלל עליו. אז, אבל זה לא... בסדר? אז...
זה חטא יפה.
הוא לא חייב להיות כזה יפה, זה מה שאני אומר, שהחטא היפה הזה יכול להפוך בשלב מסוים להיות מאוד מכוער. זה הדברים, זה נראה כזה חמוד, אבל... כן, אז כתוב, אנחנו בתורה י' ז', בתורה י' ז' כתוב שבאמת כל דבר ודבר בבריאה מגלה או נותן מתנה לעם ישראל ומגלה את ההתפארות שבעם ישראל. עכשיו, פה יוצא מצב שכל הכוחות שתחת מצרים, הם עכשיו עושים עבודה לשעבד את עם ישראל. עכשיו, עם ישראל מגלה את שם אלוקים, מופיע את כבוד השם, משמש מרכבה לשכינה. אז יוצא שכרגע, גם אם הטבע הזה זה בריאה נפלאה של הקדוש ברוך הוא, כרגע הבריאה הזאת ממש משרתת את הפך מטרתה, זה רואים את זה בפירוש. כי כל הבריאה הזאת באה עכשיו כאחד לשרת את השיעבוד של עם ישראל. ואם יוצא שזה בסוף מה שיוצא מהטבע, אז זה ממש ארור. כי יוצא שכל המערכת הזאת עכשיו היא משרתת את השיעבוד של האור של עם ישראל. אז למצב הזה כן צריך קצת מכות כדי לשחרר. זה, כי יש איזה נקודה שצריך לבדוק, האם זה באמת משרת את התכלית או הפוך. זה כמו, לא יודע מה, גם כן נתנו מזה הרבה פעמים בשיעורים את הדוגמה, בן אדם אומר, לא יודע מה, איזה נקודה אצלו, לא יודע מה, לוותר למישהו או זה. אז יפה, זה כוח יפה, אבל תבדוק בסופו של דבר לאן הכוח הזה מוליך אותך. הוא מוליך אותך לשיעבוד, הוא מוליך אותך לאור ושחרור. זה לפעמים אנחנו לא מסתכלים ככה מלמעלה לראות. ואם יוצא שהוא מוליך אותך לתוך השיעבוד, אז זה כבר לא הדבר היפה שנדמה לך שזה. אז זה דבר קריטי שצריך לראות. שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מסתכל כרגע ואומר, העסק הזה משעבד את עם ישראל. ואני חושב ש... למה זה קשה לנו הרבה פעמים, אני אומר עוד פעם, אני וחבריי עדיני הנפש, כי קשה לנו לקבל שזה, כל זה בשבילנו. בשבילי, הרי אני יודע איך אני נראה, אתמול והיום. מה, בשבילי? כאילו, אל תגזים, פה עוד יחביצו לאחרים בשבילי. לא, לא בשבילי, אני לא כזה שווה את זה. כן? כן, אני לא מספיק מוסרי. לא, whatever, כל מה שאתה לא מספיק, מאחורי זה, זה שזה יכול להתיישב על לבך אם אתה חושב שאתה באמת חתיכת דבר מפואר שכדאי בשבילו לעשות בריאה. אבל אם אתה חושב שאתה סתם איזה ג'ון דו שעובר פה בסביבה, זה ממש לא נעים שבשבילך יעשו את כל זה. אז זה שייך לתפיסת ההתפארות שלנו, את עצמנו ואת עם ישראל, להבין כמה זה חשוב. ככל שברור לך כמה זה חשוב לכל הבריאה כולה, זה לא רק בשביל עם ישראל, עוד פעם, זה לא חוזר לנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל הבריאה, ובגלל שאכפת לו מכל הבריאה, אכפת לו מהצלם אלוקים, שעתיד הוא מוריד שפע לכל הבריאה. זה לא שעם ישראל הוא יוצא בשביל עצמו, ואז כשהוא יצא הוא יוכל לדרוך על כולם. לא, הוא יוצא בשביל להיות הממשלה ההיא שדיברנו עוד במעשה בראשית, הממשלה שבאה לגלות את השם בעולם ולהיטי ולהוביל את כולם לתיקון ולשפע שלהם. זה לא ממשלה רודנית שכולם יעשו מה שאני אומר. אז כשאתה מבין שאתה זה, אתה מאמין שאתה זה, שאתה, אם יתנו לך את הממשלה, אתה תעשה את כל הדברים הנפלאים האלה, אז אתה יכול להבין למה הקדוש ברוך הוא מאוד כועס אם ישעבדו אותך.
אבל אני חושב שזה מאוד במידה דווקא המחות.
נכון. טוטליים כמו שנדמה לך. למשל, אם תשווה למבול, זה לא דומה למבול, זה מאוד מקומי. ומבחינים לזה מפסיק, וזה פה ולא פה, והוא מקבל התראה, וכל פעם זה מתפתח והוא מקבל התראה. עדיין, כמובן, יש לנו ברקע את שאלת ואני אכביד את לב פרעה, כן? אבל נגיד, זה, בסך הכל זה דינים יחסית ממותקים, ובטח ביחס לסיפורים של מה שקרה במצרים. אז גם את זה צריך ללמוד לראות. וגם את אומרת, זה הכל מידה כנגד מידה, זה במשפט של צדק. זה לא הוא נכנס לכסח. הכל יושב אחד לאחד. טוב, בוא נקרא קצת שפת אמת. שמות פרשת בו. אדוני, אבי זקני, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. יגיד. כי מה שהיה צורך לעשר מכות, להסיר הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדיברות. אז זה, יש לנו 10 מאמרות הבריאה, אבל יש עליהם הסתר, קליפה. אחרי שנסיר את הקליפה, 10 המאמרות של הבריאה, ב10 מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוהים יהי אור וכו', הם יהפכו להיות 10 הדיברות, גילויים של תורה, גילויים של השם בצורה יותר מפורשת. ולכן 10 מכות, כל אחת נועדה לשחרר איזו הסתרה אחת שהבריאה מסתירה את השם ולא מאפשרת לדיברות להתגלות. פירוש, כי בעולם הזה נסתר זה שעיקר חיות הכל רק אותיות התורה, המאמרים שנבראו על ידם. בעולם הזה לא רואים שהדיבורים של השם זה אותיות של תורה שמחיות כל דבר בבריאה. לא רואים את זה. רואים את התלבושת, אבל בפנים, בתוך כל דבר, יש אותיות של דיבורים של השם שמחיות כל דבר. וזה עיקר החיות של הדבר. עיקר החיות של זה התורה שגנוזה בתוכו. עיקר החיות של זה התורה שגנוזה בתוכו. כל דבר יש לו תורה שגנוזה. וזהו שנאמר שנותנים שכר לצדיקים המקיימים העולם שנברא ב10 מאמרות. זה אם תסתכלו אחרי זה למעלה, במשנה מסכת אבות, אתם רואים למעלה במקור הראשון בדף פה, ב10 מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיברות. זאת אומרת, קודם כל יכולת לברוא את העולם בדיבור אחד, ויכולת גם להוציא את עם ישראל במכה אחת. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא ב10 מאמרות. אז זה קודם כל זה ממש פרעו, כן? הנה אתה מקבל 10 מכות, כן? וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. מה הצדיק עושה? הצדיק באמצעות כל הבריאה, כל חלק בבריאה, הוא מגלה עוד את השם. מה שהוא עושה, הוא מגלה את השם דרך כל דבר בבריאה. והרשע עושה בדיוק הפוך. לוקח כל חלק בבריאה ומסתיר את השם יחד איתו. אז אני חוזר למקור של שפת אמת. זהו שנאמר שנותנים שכר לצדיקים המקיימים העולם שנברא ב10 מאמרות. פה אנחנו עכשיו פירוש בשורה 4 מילה שלישית, זה שפת אמת מפרשת שמות, מפרשת בו. פירוש, שהם יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי ה10 מאמרות. מה הצדיקים עושים? הם יודעים שכל דבר בבריאה יש לו חיות פנימית, שזה דיבורים של השם, והם נדבקים בזה, בשורש חיות הנעלם, שעל ידי 10 מאמרות. ועל ידי כל מכה, הסיר אסתר מאמר אחד, ונעשים 10 הדיברות. כאילו הוא אומר, כל מכה שם, היא מאפשרת אחד מ10 הדיברות. אז יוצא שאם הוא לא היה מתעקש לתת את כל 10 המכות, היה לנו רק 8 דיברות, או 6. פירוש דיבור, לשון הנהגה. מה זה 10 הדיברות? הנהגות. דיבור זה מלשון מנהיג. כמו שנאמר, דבר אחד לדור. כמו שנאמר בזוהר הקדוש, פירוש ודיברת בם בשבטך וכולי, בלכתך וכולי, שמנהיג כל מעשיו על פי דברי השם יתברך ואחדותו ואהבתו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. אז טוב, בסדר. אז מה זאת אומרת שמתגלים 10 הדיברות? שבכל דבר שאתה עושה, בוא, צדיקים זה מילה מרחיקה. ישר אנחנו... מה אני מנסה לעשות? להיות קצת יותר צדיק. קצת יותר צדיק פירושו שדרך כל דבר בעולם אני נדבק במחשבה על השם יתברך, והכל אני מנסה לכוון שיהיה יותר לשם שמיים, ואז יוצא שאני הופך את 10 המאמרות ל10 דיברות. אולי בצורה פשוטה להסביר את זה, יש ממון זה כסף, זה בתוך הטבע. עכשיו אם אני עושה מסע ומתן באמונה, אני אומר מילים נכונות, אני מביא קדושה לתוך העסק של הביזנס, אז אני הופך שהכסף זה גילוי של השם, כי דרך שם מתגלה רצון השם איך לחיות פה בעולם ואיך זה, אז יוצא. אבל אם אני לא עושה את זה, אז אני תורם לזה שהכסף הופך להיות הסתרה על השם, זה רק אמצעי לכוח ושליטה ושתלטנות, וזה בדיוק כך. אז ככה הופכים מאמרות לדיברות. אז בוא נראה אם הוא מסביר. וזהו פירוש בדברו מעריב ערבים בבחינת מלכות שמיים להיות כבוד שמו גם בתוך העירוב וההסתר על ידי אמונה. אז איך עושים את זה? קודם כל הוא אומר לנו איך עושים על ידי אמונה. מגלים את השם גם בתוך התערובת. מעריב ערבים זה מלשון תערובת, ערב. ערב זה תערובת שהחושך והאור מעורבבים, ואז בכל זאת יש שם השם. על ידי אמונה. בשעת הגלות נסתר האמת. וזהו שנאמר בזוהר הקדוש והירא שבחינת הדיבור היה בגלות. אז כתוב שבמצרים הדיבור היה בגלות, ופסח זה לשון פסח, משחרר את הדיבור. אז גם הדיבורים שלנו, אבל גם הדיבורים של השם היו בגלות. מה זאת אומרת בגלות? שהם נופלים לתוך ההסתרה ולא רואים אותם, ואז כאילו הם מנותקים מהשורש. הקדוש ברוך הוא דיבר, אמר נגיד יהיה כסף. אבל עכשיו הכסף הלך לטייל ועושה שטויות, אז יוצא שהדיבור של השם שגנוז בתוך הכסף, הוא הלך לגלות, הוא הלך לטייל. עכשיו לא רואים שהשם דיבר שם. אז הדיבור הזה הוא בגלות. מה אנחנו עושים? מוציאים את הדיבור הזה מהגלות, ויוצא שהכסף מספר משהו על השם. יש דיבורים של השם בתוך הכסף, אם אתה מחזיר את זה מהגלות. וזהו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואני ערל שפתיים לא איש דברים אנוכי. הוא אומר, משה, הוא אומר, אני לא יכול, הדיבורים עדיין סתומים. לכן אני לא יכול לדבר. ובשעת קבלת התורה נתגלה בחינת הדיבור. כמו שנאמר, וידבר אלוקים אין שם בזוהר הקדוש. עכשיו, אני חושב שאולי במאמר השני הוא אומר קצת את הנקודה של המכות. תסתכלו בצד שני של הדף. כן, במדרש, כובד אבן חולי וכעס אביל. אדוני אבי זקני מורי ורבי זל יגיד, כי אחר גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדיברות באמצעות עשר מכות. בסדר? ראינו, זה הסברנו קודם. וההפרש שבין מאמר לדיבור, כי דיבור לשון מלכות והנהגה, אשר יהיה ניכר ומתגלה שכוח פנימי וחיות הכל רק מעשרה מאמרות, אשר לא תוכל הטבע להסתיר כוחו יתברך, ולא יאמר פרעה לי יאורי וכולי. אז זה קשור למה שאמרנו קודם, שיש עשרה מאמרות, אבל אמירות של הקדוש ברוך הוא זה מספיק רך בשביל שאולי זה יוכל לטייל לבד. תבינים מה אני אומר?
לא.
הוא מנסה להסביר לנו שדיבור זה גם פרול, אבל זה גם, יש פירוש למילה דיבור, מנהיג. דבר אחד לדור זה מנהיג אחד לדור. אז דיבור זה לשון הנהגה. אז מה זה סרט הדיברות? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך הדיברות האלה. מאמרות זה יותר עדין. הוא אומר שזה יהיה, אבל הוא לא מנהיג את זה. ואז לכן זה מאפשר שעכשיו היאור יעשה מה שהוא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא היה במקום ויומר אלוהים יהיה אי אור, הוא היה וידבר אלוהים יהיה אי אור, אז האור לא יכל לעשות שום דבר אחר חוץ מרצון השם. אבל כדי שיהיה משחק, צריך שהוא יגיד את זה מספיק עדין, כדי שזה יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה? כן. אז, ואז הוא אומר פה, הטבע יכול להסתיר כוחו יתברך. ופרעה יכול להגיד, לי יאורי ואני עשיתיני, מי השם אשר ישמע בקולו, על מה אתה מדבר? אני עשיתי את עצמי, אני מקבל מהיאור, לא מהשם, לא יודע על מה אתה מדבר. הכוח הזה, זה השם שם את זה בעולם, שפרעה יכול להגיד את זה בכלל. וזהו שאמר כעס אביל כובד האבן וכו'. כי הבריאה אינו יגיעה לפניו, כי עשרה מאמרות היה רק כי היא אור והיא וכו'. אבל בגאולת מצרים, כמה עצות היה, כי לברר חיות השם יתברך תוך הטבע כבד יותר. לברוא את העולם זה לא מסובך להשם. מה שמסובך זה לגלות את החיות של השם בתוך הטבע. זה כבר חידוש. בסדר? זה מה שאנחנו עושים.
זה בחירה חופשית.
מה?
המאמרות.
כן. כן, כן. אבל הוא אומר, למה זה כבד? הוא מנסה להסביר למה זה כבד. כי זה כבד לגלות את השם בתוך הטבע, זה כבד, זה קשה. כי ניתן הבחירה וכוח לסתרא אחרא, כמו שכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הכבדתי את לב פרעה, אני עשיתי את זה, שהוא ישגע לכם את המוח ויסתיר אותי.
זה לא עכשיו, אתה אומר.
באופן כללי, כן, כן, כן. זה החידוש שלו פה. הוא אומר, מאיפה יש לפרעה כזה כוח? הוא אומר, ממני. אני נתתי לו את כל הכוח להגיד שאני לא קיים. והעצה, אז בכל זאת, איך מגלים בכל זאת? העצה על ידי אמונה באמת לדע כי כל כוח, כל מצר ומצר, גם כן רק מאיתו יתברך. זאת אומרת, עצם זה שהוא אומר לו, אני הכבדתי, הוא כבר נתן לו את הפתרון איך לנצח את פרעה. כי פרעה כל כך חזק בהתנגדות שלו להשם, שאתה מתייאש. אז כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה ואומר לו, אני הכבדתי את ליבו, ובזה שאתה יודע את זה, זה הכוח שלך לנצח אותו, כי אתה יודע שאני מאחוריו. כל מיצר ומיצר גם כן מהשם. זה לא שפרעה באמת הוא עצמאי.
גם הטבע, אילם הדיני הזה.
כל מיצר, כל מיצר, מה שתקרא לו, מה שהופך לך את החיים לצרים, זה אני נתתי לו את הכוח. ועצם זה שאתה מאמין בזה ומגלה את זה, ואתה אומר לו, אני יודע שמאחוריך זה גם השם, אז אתה חושף את הסתרה מאחורי פרעה.
אולי בגלל זה נקודה כל כך קשה לתפוס שצריך כל הזמן לחזור על יציאת מצרים. וכל פעם בתפילה, בברכת, אז אולי בגלל זה, אם אתה שוכח שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, אפילו את כל המיניות וכל המש... אז אתה... זהו, איבדת את ה...
אז מה את אומרת?
שמעתי שבי...
אולי ססי מוסקסת אלמוד.
יש את ה...
קריאת ים סוף.
קריאת ים סוף. אז שמעתי שלפני שהוא בונה את הים, הוא אומר לים, פעם אתה צריך...
נכון, עושה תנאי.
אז אותו, אז זה, זה,
זה... זה אותו רעיון, אז, שהטבע כן, מחכה כן. לרגע שהוא יקבל הזדמנות להיפתח.
כי זה היה בז'ן של...
כן, 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 כן.
כמו אנחנו... בבטן
יפה מאוד, יפה מאוד.
זאת אומרת שכל יש תפקיד, אבל לא סתם תפקיד הרגע, זה בז'ן שלנו.
כן.
אז בז'ן גם של כל דבר.
כן.
יש זה החידוש בשבילי.
כן. היא אומרת שכתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא יתנה תנאים עם הנבראים, תדע לך ים, אני עושה אותך סגור כזה, אי אפשר, בן אדם לא יכול ללכת באמצע הים, אבל אני עושה לך תנאי, מההתחלה. יום אחד, זה לא, אתה לא תמיד תהיה סגור, יום אחד יבואו עם ישראל, אתה נפתח. אני חותם איתך מראש, זה לא שפתאום המציאו פטנט חדש, ים נקרא. מההתחלה, בחוזה, באותיות הקטנות של החוזה, היה כתוב, אתה ים, חוץ מהועיל והסכמנו שהים רוצה להיות ים. והועיל והסכמנו. שכל תכלית הבריאה זה עם ישראל. והואיל ויום אחד עם ישראל יצא מצרים ויצטרך לעבור דרכך. הרי אנחנו מסכימים, מחויבויותיך, ואם לא, אני אתבע אותך ואת אחותך ואת סבתא שלך.
אז הוא עושה ככה עם פרעה.
אז כנראה, מה שהיא אומרת, שכנראה גם עם פרעה היה איזה תנאי כזה.
שגילו פרעה לא תקיים.
אני לא יודע, זהו, זה השאלה אם תגיד שהתנאי שלו היה... שהוא יעשה לנו את המוות ולא יסכים שנצא, או שתמיד יש בכל זאת לנברא, הוא יכול לסרב לחוזה, להגיד סליחה, לא זוכר שכתבנו דבר כזה בחוזה, זה היה ממש מזמן, זה לפני 6,000 שנה, לא יודע. או, לא, יש טענה אחרת, שהנברא הזה יכול להגיד, עם ישראל כן, אבל אלה, תראה איך הם נראים, מה קשור? אתה חתמת איתי בשביל קדושים כאלה, צדיקים, מי זה אלה חבורת עובדי עבודה זרה שיצאו ממצרים? תביא לי רציניים, נבדוק אותם. אז טוב, אני מתקצר לכם פה, שהוא אומר, ודאי כל מכה להסיר הסתר ומצור מיוחד מכוחות סתרה אחת. כל מכה יש לה תכלית להסיר הסתרה אחת, למה אתה עושה 10 מכות? שהיה לברר מלכות שמיים גם במקום ההוא. טוב, למה מכות? זה עדיין שאלה. מה?
לא מפרט לנו מה הקליפות הספציפיות של המכה.
לא, יש מקומות שהם דנים בזה, אבל אתה יכול, והיא דחזיל גמור, אתה תשלים, איזה חלקי הבריאה. נראה לי שכבר היה מי שעשה את ההשוואות האלה, בין כל מאמר למאמרות של הבריאה, זה בטח יש. כן? אז הנה, תביא לך את המחברות ממעיינות.
אבל לא עשיתי שיעור את זה, כי לא הבנתי מה הוא רוצה. לא הייתי ברמה.
אבל המכות...
זה היה בתרפתי.
אני חושב ש...
אני
חושב שיש עניין כזה שלכתחיל המציעים לטבע ולכוחותיו להיות משרתים ומגלים את השם ברחמים. ואם הם מתנגדים, אז ברור בסוף הם יגלו את השם. רק זה נעשה עם שבירות. כמו שאתה, לפעמים אתה לא מבין, אז שאתה לא עושה את זה בחביבות, אז עושים לך קצת יסורים, ואז נפתח לך הקליפה ויוצא היעלום. יש דבר כזה, עושים גם לטבע, ככה. אבל המטרה היא יוצא מזה, זה לא בשביל להחריב את הטבע. זה בשביל לשבור את הקליפה החיצונית שלו, שיוצרת הסתרה על אור השם. כי הקדוש ברוך הוא יש לו רחמנות, אני אגיד את זה ככה, הקדוש ברוך הוא יש לו רחמנות על הטבע, שהוא לא משרת את תכליתו. זה צריך לאט לאט לתפוס, שגם כשהקדוש ברוך הוא נותן מכות זה רחמנות, כי הוא מרחם על כל האור שנסתר בך. הוא מרחם על האור שנסתר בבריאה. זה לא, הוא לא רוצה, אני אראה לך מה זה. זה רחמנות. כתוב ברבי נחמן שהמנהיג האמיתי יש לו רחמנות על ישראל, ועיקר הרחמנות זה על זה שהם שבועים בתוך החושך של האבונות של עצמם. הוא לא אומר, וואה, איך אתם מתנהגים לא יפה. זה לא העניין. למנהיג יש רחמנות כי הוא רואה כמה חושך זה עושה עליך, והוא ממש כואב לו הלב לראות אותך כל כך סובל. אז הוא, יש לו רחמנות להוציא אותך מהברוך. לפעמים צריך נער אותך קצת, אבל...
אפשר להגיד שבמקום מסוים, כאילו, הניור, כאילו, מרד כזה הטבע, מה צריך לעשות, כשהוא גם עובדים בין ישראל, כאילו,
אחר שם? שהוא מראה לו איך אפשר להיות טבע...
כן, כאילו, כשהטבע, כשהטבע לטובת ישראל, זה כן תקין במקום מסוים, הוא לא פוגע, כאילו...
כן, כן, זה, אני חושב, חלק מה שהנקודה להראות לו כל הזמן, זה לא חייב להיות ככה, זה לא שאני מוריד איזה מכה טוטלית כזאת, עדיין יש שם את ה... ככה או ככה, זה עדיין אפשרות.
אבל... זה מידה כנגד מידה. זאת אומרת, גם המכה, כנגד אותם המכות שהיכו את ישראל, זאת אומרת, הם לוקים במה שחתוך.
כן.
יש באמת אדם על זה שיערו, על כל ה... יש ממש השלה השלמה של יצר.
כן. עכשיו, המידה כנגד מידה, גם המטרה היא, של... יש כמה הסברים, אבל אחת מהנקודות, למה יש מידה כנגד מידה? כי זה עוזר לך להתעורר. זה תמיד רמז כזה, שאה, אתה מבין מה קרה. אם אין קשר, אז אתה מקבל מה, אתה לא מבין מה רוצים ממך. יש אפשרות להגיד, רגע, דה, מה זה מזכיר לי? טוב, הבנתי. טוב, אני מקווה שהוצאנו קצת, הוצאנו את זה יותר נחמד, לא?
יותר עמוק מאשר רק משרת את ה...
תן, הקושייה עדיין עומדת, בסדר, זה אף פעם, יש קושיות שהן כל כך טובות, שאף פעם שום שיעור לא יכול להרוס את הקושייה, אבל יוצאים עוד קצת טעם בפנים. ואני, אולי לסיום זה הנקודה, גם לתפוס את גאולת מצרים כגאולה ראשונית. זאת אומרת, גם אם תבין שזה הכרח, יכול להיות שיש גאולות בשלבים יותר מתקדמים שאפשר לעשות אותם גם אחרת. את לפעמים זה כמו הכנעה, הבדלה, המתקה, או תשובה מהירה, תשובה מהאהבה. יש שלב כזה שגם אם, גם אם הוא לא סופי, ודאי אתה צריך אותו ואל תזלזל בו, אבל עדיין אל תהפוך אותו לאידיאולוגיה. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות את הגאולה גם לא ככה. יש אפשרות לעשות תשובה מאהבה, לא מהירה. אתה צריך לעבור בדרך תשובה מהירה, אבל יש לנו גם איזו תקווה לגאולה קצת יותר ידידותית. גם כן, אנחנו מתפללים בערב בקריאת שמע שעל המיטה, כל מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך רבים, ולא על ידי איסורים רעים. כאילו, אין, תמחק, אבל אני בטוח שיש לך פטנט איך למחוק את זה באיזי. לא, עזוב, אני יודע, אפשר למחוק באיסורים, אבל עשה לי טובה, בוא תעשה לי את הנתיב הקל.
יש שראיתי.